טוב, בסייעתא דשמיא, אז אנחנו כדרכנו נזכיר בחצי דקה את מה שראינו עד עכשיו ואת מה שנעשה היום. אז ראינו ביחס בין תורה למלאכה, ראינו כמה גישות. ראינו את הגישה של הרמח"ל וסיעתו שאומרים מדובר בדיעבד רק בנפילת האדם, ולכן נפקמינה גם להיום מעט בזה ככל שניתן. גישה, ואם תצליח להתחמק מזה, זכית, יש לך ירושה, זהו, סודרת, נכון, רוב האנשים אין להם, אבל דע לך שזכית. הגישה השנייה זה חובות הלבבות וסיעתו. שוב, אני לא נכנס עכשיו לפירוט, כי ראינו את זה בהרחבה בשיעורים הקודמים. הוא אומר, לא נכון, גם לפני חטא האדם הראשון, היה מקום למלאכה לכתחילה. זה לאו דווקא אומר שאתה צריך להרחיב בזה, אבל זה אומר שיש אפשרות להתייחס למלאכה כדבר חיובי, לעובדה ולשומרה, הכוונה למלאכה, לא לתורה ולמצוות, כמו שהרמח"ל מסביר על פי חז"ל. אבל באופן פשוט עדיין עשה תורתך קבע ומלאכתך ארעי, אתה לא צריך עכשיו, זה שזה דבר שהוא לכתחילה, יש הרבה דברים שהם לכתחילה בחיים שלנו, לאכול זה לכתחילה, בסדר? זה לא איזה מנפילת האדם כנראה, אבל זה לא שעכשיו אנחנו נעשה כל היום סעודות מתמשכות, נכון? זה כבר אובדן הפרופורציות. אז באופן פשוט עדיין תורתו קבע, מלאכתו ארעי, ואמרנו בעצם רוב האנשים שמתנהלים היום לפי שתי השיטות האלה, גם לפי השיטה החיובית יותר, אין להם מקום. מגיע שולחן ערוך הרב, ובעקבות הסתירה מהגמרא במנחות, אומר, לא נכון. יש כאלה שיוצאים ידי חובה של קריאת שמע שחרית וערבית, או קביעת עיתים לתורה של שחרית וערבית, וזה לכתחילה אצלם. למה? כי הם אנשים לא מוכשרים. הם לא מסוגלים עכשיו ללמוד כל היום, הם לא מסוגלים להבין את הגמרא לעומק, ולכן אצלם מלאכתו קבע ותורתו ארעי. מלאכתו קבע ותורתו ארעי, איך אתה מסביר תורתו קבע ומלאכתו ארעי? זה נאמר לתלמידי חכמים, זה הגמרא בברכות. אבל עדיין אמרנו שלפי שולחן ערוך הרב, יש לנו כאן שתי בעיות. יש לנו בעיה שבסופו של דבר מי שהוא מוכשר ויכול עקרונית לשבת, אין לו שום מקום להתחמקות, וגם המדרגה של ביטול תורה אצלו היא מאוד מאוד במדרגה גבוהה, אפילו מי שעובד כל רגע ורגע. מגיע האור שמח והרב קוק ואומרים, דע לך, שמה שיכול לפתור אותך במרכאות, לא שזה מה שאתה מחפש, אבל מלימוד רוב היום, אתה לא צריך להגיע למצב שאתה לא מוכשר. אתה יכול להיות אדם מוכשר בעיקרון, ואף על פי כן, נטיית נפשך, האופי שלך, לא מתאים לו. לא מתאים לו. וזה כבר חידוש משמעותי מאוד, וזה יכול להסביר, כמו שאמרנו, את המציאות שאנחנו רואים. דרך אגב, זה לא אומר שהמציאות שאנחנו רואים היא מציאות לכתחילה, יש בה מלא בגים, ועכשיו אנחנו נדבר על זה. אבל עדיין זה מאפשר מקום שהאדם מלאכתו קבע ותורתו ארעי, רוב היום הוא עובד, וזה לא בגלל שהוא טיפש, לא בגלל שהוא בור, לא בגלל שהוא לא מסוגל להבין, אלא בגלל שנטיית נפשו מושכת אותו למחוזות אחרים של לימודי מקצוע ועבודה ומלאכה פרנסה. אוקיי? עד כאן יש? אוקיי. עכשיו, בעצם מה השלב הבא שלנו? מה הקומה הבאה שאנחנו אומרים לבנות מהשיעור הבא, מהשבוע הבא? דיברנו על זה שמלאכה היא הכרח, שעדיף שתתחמק ממנו, שהיא משהו שהוא יש לו ערך, אבל שלא ישתלט לך על החיים. וראינו אפילו שיש מקום לזה שאם אתה לא מתאים לך מאיזושהי סיבה, או שאתה לא מוכשר, או שהנפש שלך מושכת החוצה, יש מקום לזה שאפילו רוב היום אתה תעבוד. אבל איך מישהו שאל אותי סוף שיעור שעבר? אבל עדיין אנחנו לא מרגישים שאנחנו רואים כאן איזה משהו שהוא לך על זה, תסתער על זה. כאילו, זה תמיד נשמע איזשהו גוון קצת של אילוץ מסוים. מה זה?
תמיד זה החבר סוג ב'.
כן, זה עדיין קצת נשמע ככה. אתה לא יכול, אתה יכול לא בגלל שנפשך מושכת לשם, יכול להיות. אז יש לך בהחלט מקום, וזה יכול, לך זה לכתחילה. אבל כאילו, שאתה מסתכל כאילו על המבט הכולל, זה נשמע עדיין לא מספיק טוב. אמרתי לו, נכון, אתה צודק. מהשבוע הבא, אנחנו נברר ונראה את הגישות שמלאכה יש לה מקום של ערך, ואולי אפילו מקום של מצווה. לכתחילה ממש. אבל דווקא בשלב המעבר בין, לדע לך שיש לגיטימציה לעבוד רוב היום, ורק לקבוע עיתים לתורה. לשלב שזה לא רק לגיטימציה, לשלב שבו, תשמע, זה ממש ממש טוב, זה המקום המסוכן. זה בדיוק המקום של המעבר. המקום שבו האדם צריך לחשוד את עצמו. או אולי נגיד את זה בצורה. מה?
זה המקום שהדוסים שכחו איפה הם הגיעו.
בדיוק. זה המקום שבו הדוסים בדגש על הציבורנו היקר, שכבר נגענו בכמה נגיעות עלינו, נגענו בכמה, על הסכנה, על זה, ועדיין אמרתי שחייבים להקדיש לזה שיעור. כי בעצם לפי העיקרון הזה של החלוקה, בין שתי הקבוצות, תלמידי חכמים ואנשים פשוטים, הוא מסביר הרב קוק סתירה בין שתי גמרות. גמרה אחת שאומרת, שמה שחילקתי לכם במהלך השבוע, מה שלמדתם, הגמרה בשבת שאומרת, קבעת עיתים לתורה, ולעומת זאת, יש את, סליחה, זה לא גמרא, זה ילקוט שמעוני, מדרש שאומר, מי העושה תורתו איתי מפר ברית. מה היא טעמה? עת לעשות לה' מפרו תורתך. מי שקובע איתים לתורה, הוא מפר ברית. מה זה? מי יתר לך לקבוע איתים לתורה? איך מיישבים בין שתי, בין שני המקורות האלה? מסביר הרב, מה הבעיה? לפי כל העקרונות שלמדנו לפני כן, מסתדר מצוין. לקבוע איתים לתורה זה מתאים לאנשים הפשוטים, אבל תלמיד חכם, מי שמסוגל לשבת ללמוד כל היום, והוא קובע רק איתים, מפר ברית. לך מי יתיר? רק לקבוע איתים לתורה. זווה? אתה בוגד ביהודך, אתה בוגד בשליחותך. ובעצם יש לנו כאן שתי רמות של חיוב, כמו שהאור שמח אמר, על אחד מוטלת החובה, והוא התלמיד חכם, ללמוד תורה כל רגע ורגע, והשני, רק לקבוע איתים לתורה. וכאן, הבן שואל ואומר, רגע, למה להכניס ראש בריא למיטה חולה? הרי אמרנו, זה בסדר, יש אנשים כאלה, אולי אפילו הרוב כאלה. והרי אני מכיר את עצמי, אף פעם לא נמשכתי להיות תלמיד חכם בצורה מאוד מאוד מובהקת. אז יש לי שני מסלולים שאני יכול לבחור בהם. המסלול האחד מחייב אותי בכל רגע ורגע ללימוד תורה תובעני מאוד. כמובן, גם הכל רגע ורגע הזה, אנחנו נדבר בהמשך, זה לא שאין מקום לנשום, אין מקום לתרבית. יכול להיות מקום, עדיין, החובה הבסיסית שמוטלת עליי, כל רגע ורגע. הנתיב השני, אני חייב בקביעות איתים לתורה, זה הכל. הקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקיו כחוט השערה. מה אני צריך את הכאב ראש הזה? אני מסכים, אבל תבינו שזה המקום המסוכן. בשביל זה אני חושב, בשביל זה השיעור הזה מוקדש לזה. זאת אומרת, כל כך בקלות אנחנו, ברגע שאנחנו מגלים, עוד לפני שזה לכתחילה גדול אפילו, ברגע שאנחנו מגלים את שני הנתיבים, שעד היום לא ידענו שיש שני נתיבים, ברגע שאנחנו מגלים את שני הנתיבים, כל כך בקלות אנחנו נמשכים לנתיב הזה של, יש לזה מקום. איזה יופי. איך הרמב"ם מגדיר את זה במורה נבוכים, בדף שמופיע לפניכם. התלמיד שלו, שהוא כתב לו את הספר, אז הוא אומר, אחד הדיונים המרכזיים במאמר שני, בחלק שני במורה נבוכים, זה קדמות העולם או חידוש העולם. ושם אומר לו הרמב"ם, תשמע, זה לא ספק, זה לא דבר שיש עליו ראייה מוחלטת. זה לא ראייה מוחצת. אין ראייה מוחצת בסוגיה הזאת של חידוש העולם, לפחות לא בתקופת הרמב"ם. והוא אומר, אנחנו בעצם, יש צדדים לכאן, צדדים לכאן. תדע לך שאם יש צדדים לכאן, צדדים לכאן, אתה בסכנה. למה אתה בסכנה? בואו תסתכלו במקור אחד. מי שמעדיף דעה אחת, אם בגלל חינוך, אם בגלל תועלת כלשהי, הוא עיוור מראות את האמת. ברגע שאתה גדלת בחברה מסוימת, עם אווירה מסוימת, שהיא מושכת אותך לכיוון מסוים, וההכרעה בין שני התחומים בהם אתה אמור להכריע, זה לא דבר של, בוא, אני אוכיח לך שזאת הדרך ואין בלתה. הנה, ראיתם? יש כל כך הרבה גישות בסוגיה הזאת. גישות שמוסברות, מנומקות היטב, מבוססות המקורות. אז בעצם אין כאן הכרעה. זה לא מותר, אסור, נקודה. אז אנחנו, אם אתה גדל בחינוך מסוים, אתה עיוור מלראות את האמת. שכן כלפי דבר שהוכח, הוכחה מופתית, כלומר הוכחה מוחלטת שכלית, לא יוכל אדם בעל פנייה כיתתית להתעקש. אין מה לעשות. האישון מזיק לבריאות, נקודה. יכול להיות שיש לך נטייה מגיל מאוד צעיר, אישנת, אבל אתה לא יכול לחלוק על כל המחקרים. אבל כלפי דברים כגון אלה, אפשר להתעקש הרבה. אבל יש באפשרותך אם תרצה להשתחרר מן הפנייה הכיתתית, לנטוש את מה שהורגלת אליו ולסמוך על עיון גריידה, ולהעדיף את הראוי להעדפה. אולם, לשם כך, תצטרך למספר תנאים. גם במצב שזה ספק שקול, או לא דווקא ספק שקול, יש צדדים לכאן, צדדים לכאן, יש לך אפשרות לצאת מעמדת הנוחות, אבל יש לזה כמה תנאים. ואחד התנאים, התנאי השלישי, מידותיך. כי כאשר אדם מוצא את נפשו נוטה לתאוות והנאות ומעדיף רוגז וכעס ולתת מוצא לכוח הרוגז ולשלח את רסנו ואין הבדל בעיניי אם זאת מידה טבעית או נרכשת הוא תמיד יתאה ויקשל בכל אשר ילך מכיוון שהוא יבקש דעות שתסייענה לו למה שטבעו נוטה אליו. כמה עצוב, כמה מדויק שאנחנו לפעמים קוראים מקורות וכמו שאמרתם בצדק, מה אנחנו מחפשים בשיעורים האלה? אנחנו מחפשים הצדקה לגישה הדתית לאומית או שאנחנו מחפשים להבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? זו השאלה, מה שאנחנו צריכים לבדוק כאן? מה הקדוש ברוך הוא שואל מאיתנו? ואם אתה מחפש מקורות על מנת שיתנו לך גושפנקה למה שאתה, וזה יאמר לזכות של כמה חבר'ה פה, שאחד החבר'ה שיצא לו לדבר איתי, שמע את השיעורים הראשונים, אמר, שמע, אני התכוונתי לצאת סוף שנה ללימודים, וזה פתח לי את הראש, מה אני באמת צריך לעשות? איזה תחום אני צריך לבחור? האם מה שכל כך ברור לי, שמע, אוקיי, משכתי עד שיעור כך וכך, הרי ברור שאני יוצא. אולי זה לא כל כך ברור. הצדעתי לו, אמרתי איזה דבר נפלא זה, שאתה באמת פתוח לשמוע. אתה לא אומר, טוב, 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 נו, אפשר כבר את השיעור האחרון? מה המסקנה? נו, איך אתה אומר שזה באמת מצווה? לא, באמת, אולי צריך לחשוב מחדש. ולא להיות עיוורים. ואומר הרמב״ם, אני הערתי לך את הדבר הזה, כדי שלא תתפתה. כי מישהו עשוי לעורר בלבך דמיון שב ביום מן הימים על ידי ספק שיטיל בחידוש העולם, ואתה תמהר לתת שירמה אותך. למה? כי אם יש קדמות לעולם, זה אומר שאין אלוקים במשמעות של מישהו שרוצה, ואין תורה מן השמיים, ואז החיים הרבה יותר פשוטים. איזה יופי. לכן התייחס תמיד בחשד אל דעתך בעניין זה. ואז אני חוזר אלינו רגע, אני אומר, רגע, תזכרו. מה עם שלושת המגבלות שכשאתה אולי מחויב בללמוד תורה כל היום, ולבחור נתיב טוב עני יותר, תסתכל מהם הדברים שמעכבים אותך. אומר, ויש כמה דברים. דבר ראשון, אפריות החומריות גס. אם יש נתיב קשה ונתיב קל, אנחנו תמיד נעדיף את הנתיב הקל. לא בגלל שאנחנו בני אדם רעים, אלא בגלל שאנחנו בני אדם, בדיוק, יפה. לא כי אנחנו רעים, אנחנו בני אדם פשוט. יש לנו נטייה מבחינה גופנית, מבחינת הרוח אנחנו שואפים לגדולות, אבל מבחינה גופנית אנחנו נוטים לוותר לעצמנו הרבה מאוד. אבל יש דבר, נקודה עמוקה יותר, שאנחנו נוטים מאוד 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 לזלזל ביכולותינו. אנחנו נוטים להקטין את עצמנו, וזה אחד הדברים שבשיעור א' בשנה הראשונה, אני לא יודע, אתה, נראה לי כבר אתם הייתם, אני חושב שאתם הייתם הראשונים שעוד לימדתי אותם כבר בשיעור א', שאני עושה להם באחד השיעורים הראשונים, תחילת שיעור אני מקים אותם. יפה, השמועה עברה.
יש סרטון.
יש סרטון? תראה מה זה, לא יאומן, זה אומר שזה בן אדם שלא קפץ בעצמו. חוצפה. אז בשיעור הראשון, אז לא ידעתי שזה ככה, שזה רץ או שמכירים. בכל מקרה, אז אני אומר להם לקפוץ על רגל אחת, כמה אתם, להעריך מראש, חצי דקה אתם אומרים לקפוץ על רגל אחת, כמה לדעתכם אתם מסוגלים? אוקיי, מצוין, תחשבו בראש, לא לגלות לאף אחד, איקון אכן צאת, תנו הכי הרבה שאתם יכולים. כמעט כולם, ממש 99%, קופצים הרבה יותר מה שהם חשבו, ברמה של פי 2, לפעמים פי 3. לא אמרו, כן, חשבתי, 30, לא יודע, קפיצה לשנייה. 45, 50, ואנשים מביאים תוצאות הזויות. עכשיו אני אומר להם, תבינו, זה בתחום שזה לא שאתם חושבים, יש לכם רגשי נחיתות. זה כולה קפיצה על רגל אחת. אתה יכול להגיד, טוב, אני אולי לא מכיר את עצמי וזה, אבל אתה סך הכל מאמין ביכולותיך וקפיצה על רגל אחת. זה לא שיש לך איזה משבר אמון בינך לבין עצמך. ועדיין, רוב מוחלט של האנשים נוטים להעריך את עצמם הרבה פחות ממה שהם מסוגלים. מה שהם באמת מסוגלים. וזה אחד אולי הדברים שהכי שוברים את חיינו, זה שחבר'ה שאני עושה להם את התרגיל הזה, אז מיד הם אומרים, בצדק, טוב, אבל קפיצה על רגל אחת אף פעם לא יצא לי לנסות עם זמן. אבל כשאתה בא אליי בלימוד תורה, זה כבר ניסיתי. אמרתי לו, מתי ניסית? בישיבה התיכונית. אז במקרה הטוב, החבר'ה כבר מסביב צוחקים. במקרה הגרוע, הם חושבים שזה רציני הטענה הזאת. ואז צריך להסביר להם למה הניסיון בישיבה התיכונית, אצל 99% מהחבר'ה, הוא ניסיון שאפילו לא מתחיל. כמעט כולנו כאן חווינו מהפך אדיר מהאופן בו למדנו, למרות שאנחנו למדנו לפעמים בישיבות תיכוניות מאוד מאוד טובות, ישיבות קטנות, כל מיני דברים כאלה, פער עצום ואדיר בין איך שלמדנו והמוטיבציה שהייתה לנו בישיבה התיכונית לבין מה שקראנו כשאנחנו התחלנו לבחור בדבר הזה. זאת אומרת, אדם מעריך את עתידו לפי עברו או לפי ההווה, ואיך זה לא יגרום לו לקריסה ולשבר. זאת אומרת, תבינו שאנשים מתחילים את הישיבה ואת השאיפה לגדלות שלהם מבחינה רוחנית מזה שהם לא מאמינים שיש סיכוי שמשהו יצא מהם. אז מה יכול לצאת מהם? שמה תאמרו, מה לעשות? אדם צריך להיות ריאלי. שטויות. הריאליות זה שם נרדף ל... מה אתם יודעים? פסימיות, בדיוק. כשאתה מגיע לאדם, וואי אחי, למה אתה כל כך פסימי? אני לא פסימי, אני ריאלי. מצוין, יפה. אז בדיוק אתה פסימי ואתה ריאלי במילים אחרות, אתה אומר שמה שהיה חייב להמשיך להיות. ואחד השקרים הגדולים ביותר, אבל מה תאמרו? תאכיל את האדם כל מיני שאיפות שהן לא מחוברות למציאות, בסופו של דבר אתה תגרום לו רק למשבר. לא נכון גם כאן. אחד המחקרים האהובים עליי זה שעשו בדיקה למחוננים בכמה בתי ספר, ועשו את הבדיקה, ובאמת התגלה שבממוצע תמיד יש כמה מחוננים בכל מחזור, אז יש כמה מחוננים, וממילא גם כך נהגו בהם, דרשו מהם, הם ידעו את זה על עצמם גם כן, ובסופו של, בסוף השנה, מסתכלים על הציונים, ובאופן מאוד מאוד לא מפתיע, באמת המחוננים קיבלו ציונים הרבה יותר גבוהים. הייתה רק הפתעה אחת במחקר הזה, והיא שהם לא היו מחוננים. הנפיצו את התשובות. זאת אומרת, אנשים לא מחוננים, הגדירו אותם כמחוננים, המורים ידעו, הם בעצמם ידעו, דהיינו, שיקרו להם. בניגוד גמור לריאליה, מבחינה ריאלית, אתה לא מוגדר כמחונן. פשוט משקרים לך. כן. השפעות פסיכולוגיות.
כן, זה סתם, האדם נהיה בריא, לא רק שהוא נהיה חכם, הוא יכול לרפא לעצמו את
ההתנהגות. נכון, נכון. זה אמיתי לגמרי. זאת אומרת, אנחנו חושבים שהחלומות שלנו צריכים להיות ריאליים. וזו השטות הכי גדולה שיכולה להיות. כל עניינו של חלום, שהוא לא ריאלי. זאת אומרת שהוא מצליח להגביע אותך מעבר לנקודה בה אתה נמצא היום. האם יוסף הצדיק בעל החלומות, שחושב על זה שהוא מלך שכולם משתחווים אליו, זה ריאלי? לא. אבל לא ההווה מגדיר לו את העתיד, אלא העתיד מושך אותו, מושך את ההווה שלו להגיע לשם.
אבל הסיבה שאדם הגיע לחלום ריאלי, זה בגלל שהוא חלם מלא פעמים, הוא חלם על 200%, ואז הוא הגיע ל-80%, לא יודע, סתם.
כן.
לא משנה אחוזים מהדבר, הוא חלם על הרבה ולא הגיע, אבל הוא מאחד את עצמו פעם אחרי פעם עם החלומות שלו. זה היה טוב, בוא ניכנס לגבולות הנורמליים, מה יש לי סיכוי לעשות פה בישיבה? אני רוצה עכשיו השנה לסיים את כל השעה.
כן.
טוב, נסיעי זה שנה אחת, לא עבד לסיים את כל השעה.
זה מצוין, אני ממש בעד הדבר הזה. זאת אומרת, אני בעד חלומות גדולים שהם מתעצבים ומדייקים עם הזמן. יותר מזה אני אגיד, זה שאתה חולם עכשיו לסיים את השס וגילית שזה לא ביכולותיך תוך שנה, זה לא אומר שאתה צריך לוותר על החלום לסיים את השס, אבל אתה פורט אותו להרבה פרוטות קטנות. זאת אומרת, יוסף, עד שהוא מגשים את החלום שלו, לוקחים כמה שנים? 12 שנים, נכון? 12 שנים עד שהוא זה, זה המון המון זמן, שבאמצע זה לא נראה טוב יותר, הפוך, זה נראה גרוע יותר ויותר. אבל הוא לא ויתר על החלום, הוא פשוט פרט אותו. לפעמים, אני מסכים, שיש פעמים שצריך לוותר על החלום. כלומר, התברר לי שחלום מסוים, התברר כזיוף, ולא נכון, לא מדויק לעצמי. רציתי לחכות משהו אחר, בטח שגם זה יש לו מקום. אבל, הרבה פעמים אומרים לי, אבל אם אני אחלום גבוה, לדוגמה, שאיפה לגדלות בתחום הרוחני, בסופו של דבר אני לא אצליח. אז אני אחיה בתסכול מתמיד, כמו אותם אנשים שדיברנו עליהם בתחילת שנה, שגדלים בישיבות שהאווירה שלהם זה תהיה גדול הדור, ואז בסוף הם לא יוצאים גדול הדור, אז הם מרגישים סוג ב', אומר, זה לא נכון. הבעיה ששם נותנים את התחושה למי שלא יצא גדול הדור להרגיש סוג ב', אבל עצם זה ששואפים לגדלות של להיות גדול הדור זה מצוין. למה? אני שאפתי להיות גדול הדור. כמו שאתם רואים, לא הצלחתי. אבל אני לא, אני חי בשלום עם עצמי. למה אני חי בשלום עם עצמי? בגלל שאני יודע שעשיתי את כל מה שיכולתי. מה זה כל מה שיכולתי? שום דבר לא פספסת? לא, הפספוסים קטנים היו. אבל בגדול, אני יודע שהשקעתי באמת מה שאני מסוגל. בגדול. ואז, שלא הצלחתי להיות, אני לא מבואס, אוף, למה אני לא כזה? אלא אני יודע שמה שאני, זה מה שאני באמת אמור להיות. לעומת זאת, אם אדם הכניס את עצמו מראש לאיזשהו סד מסוים, שאני לעולם לא אוכל להיות, כשהוא מסיים שיעור ו, זין, ח' בישיבה, והוא אומר, הנה, באמת לא הצלחתי להיות. וואלה, פחד מוות. יש מצב שהסיבה המרכזית שלא נהיית, זה בגלל שמראש הגדרת לעצמך בפנים שאתה לא מסוגל להיות. וזה עצוב. בעצם אתה אמור לחיות בתסכול כל החיים שלך. עכשיו תמיד אני קצת בבעיה פה, אתם בוגרי צבא כבר, וזה כאילו, מה אתה רוצה מאיתנו? היית צריך להגיד לנו איזה שיעור א', עכשיו מאוחר מדי. לא מאוחר מדי. מה אתם יודעים מה אתם מסוגלים עוד להיות? יש לך עוד שנה פה בישיבה? לך יש עוד שנתיים, לך יש עוד שלוש, כל אחד לפי המצב שלו. מה אתה שואף בתקופה הזאת? מה אתה שואף בתקופה הזאת? האם אתה תופתע ותגלה אולי לראות שאתה מתאים לך להמשיך בישיבה? לחלקכם כאן אני מניח שזה מפחיד את הסיכויים, כי אחרי הכל אתה כבר ניתבת לך איזשהו נתיב חיים. האם אתה פתוח לאפשרות הזאת? ואם לא, נגיד שלא, רוב הסיכויים שאתה באמת אמור לעזוב את הישיבה עוד כך וכך זמן, משתנה מאחד לאחד. איך אתה תעזוב את הישיבה? האם אתה מקל ראש, אחד אולי הכשלים הגדולים ביותר, זה המחשבה היא, טוב, יש את פלוני אלמוני, שהוא מתכנן להיות תלמיד חכם במשמעות של רב. אבל אני יודע שאני עוד כך וכך זמן עוזב את הישיבה. ואז איך הלימוד שלי במהלך הישיבה נראה? אבל לקחת אותו בפרופורציות בנחת, מה קרה? גם ככה אני עוזב את הישיבה. גם ככה אני עוזב את הישיבה. אבל על זה, אתם יודעים מה, שנייה, אז הרב קוק זועק. מה הרב קוק זועק ואומר? לא נכון. זה דבר, זה טעות חמורה ביותר. למה? כי אדם בשמיים נידון. על מה? מה שואלים אותו בשמיים? גם כאן סתירה בין שני מקורות. מקור אחד, גמרא במסכת שבת אומרת, נסעת ונסעת באמונה, קבעת עיתים לתורה. מקור שני, גמרא במסכת קידושין, אומרת, תחילה דינו של אדם זה על דברי תורה. שואל הרב, גם שואלים התוספות, איך יכול להיות, אז על מה דנים קודם את האדם? האם על דברי תורה או על נסעת ונתת באמונה? תשובה, אומר, כולם נידונים על דברי תורה קודם כל. מה זה אומר על דברי תורה? האם אתה למדת תורה כמו מה שאתה מסוגל? ואומר הרב, על זה אפילו לא שואלים אותך. דנים אותך מיד על דברי תורה. למה מיד דנים אותך? כי ברור שכולנו לא עמדנו לגמרי בסטנדרט שאנחנו מסוגלים להגיע אליו. ולכן דנים אותך. אבל מה המשמעות שדנים אותך על דברי תורה? מה המשמעות של הפער בין מה שהיית מסוגל ללמוד תורה למה שלמדת בפועל? זה שלא הגעת למדרגת הקיום וההשקפה שלך על החיים כמו שהיית אמור להיות. עכשיו לפעמים זה רק עניין של כמות. אתה באמת תלמיד חכם. אבל בתור תלמיד חכם יכלת להגיע קצת יותר. אבל מה קורה שזה במדרגה של איכות? שאתה בכלל פספסת, אתה נידון לדברי תורה במשמעות הזו שיכולת להיות במדרגה X של תלמיד חכם ואתה לא במדרגה הזאת. זה דין צורב ביותר. האם אנחנו מודעים לדין הזה? כי מה אדם אומר? תן לי לבחור את אחד המסלולים, יש את המסלול הקל והמסלול הקשה. אני חושב שמראש אני לא מסוגל. הקדוש ברוך הוא לא ידון אותי. למה אני לא ידון אותי? כי בסופו של דבר, אני לא נדרש לביטול תורה במדרגה של תלמיד חכם. אני נדרש לקבוע עיתים לתורה. אז אם אני נדרש לקבוע עיתים לתורה, הקדוש ברוך הוא לא ידקדק איתי כחוט השערה. אני בראש שקט. איפה הטעות שלך? אדם חושב שברגע שהוא בחר את המסלול הזה, ידונו אותו לפי מדרגתו, אבל ישכחו לו את זה שהוא היה יכול ובגד במה שהוא מסוגל אליו. אומר הרב, תחילת דינו של אדם זה על דברי תורה. זה נכון שאחרי שאתה כבר בחרת במסלול, הקדוש ברוך הוא אל רחום וחנון, אתה לא מודע למדרגות שאתה מסוגל להגיע אליהם, אתה כבר חי בתוך הנתיב הזה? טוב, אז יבדקו אותך. יבדקו אותך לפי מה שאתה מסוגל. אבל מה עם מה שהיית מסוגל להגיע אליו ולא הגעת? אחד הסיפורים המכוננים בציבור החרדי, זה הסיפור על אדם פשוט, כן, כן, אז ככה זה מסופר שזה עליו, אבל יש פיקפוקים על זה, על רבי יצחק אלחון, אם זה היה, הסיפור הוא שאדם פשוט ירא שמיים, בא למכולת או איזשהו עסק מסוים, מגיע לשמיים, מת, חווה מוות קליני בגיל יחסית צעיר, אולי גיל 40, חווה מוות קליני, מגיע לשמיים, ואומרים לו, שלום, אוקיי, אתה לגיהנום. מה לגיהנום? לא ידעתי שיש לכם הומור שם בשמיים. אני ירא שמיים, נסה ונותן באמונה. הכל עושה לפי מדרגתי. מה אתם רוצים ממני? בודקים, נסה ונותן באמונה, נכון, קובע עיתים לתורה, גם כן נכון, וכו' וכו'. עדיין גיהנום. מה גיהנום? מה אתם רוצים? פשוט כתוב לנו באחד הדברים, עשית את כל הדברים האלה מצוין, אבל גם הרגת את אחד מגדולי ישראל. מה הרגתי? אני תומך בתלמידי חכמים, מה אתם רוצים? הרגתי את אחד מגדולי ישראל? שנייה, אנחנו נבדוק את העניין. כן, אתה הרגת אחד מגדולי ישראל. את מי? אותך. אתה היית אמור להיות אחד מגדולי ישראל. ובחרת במסלול, שנושא ונותן באמונה, קובע עיתים לתורה, שכוח. אבל זה נוראי. בשביל מה שאתה היית מסוגל להגיד, מה שאתה היית מסוגל להגיע, זה להרוג את אחד מגדולי ישראל. רגע, יש סוף טוב. ביקש הזדמנות נוספת. חזר לעולם הזה. ובאמת, שקד ולמד. שוב, זה סיפור הזה רבי יצחק אלחונן, אבל אומרים שיש מפקפקים בזה. וחזר, שקד, ונהיה אחד מגדולי ישראל. אנחנו דרך אגב מכירים אחד כזה שהוא לא עבר את המוות קליני, אבל פתאום עשה תפנית, שזה רבי עקיבא. ובכלל אנחנו ריש לקיש. גם כן, שבעצם במהפך חד בחיים, וזה גם כן, אני חייב להגיד לכם עוד משהו, שאחד הדברים...
אתה אומר שריש לקיש היה פעם דתי, ואב אחרי זה חילוני, ואב אחרי זה פעם...
כן, יש מקור כזה, יפה. זה עוד יותר פליה. זה עוד יותר מופלא. שאחרי שהוא היה דתי, הוא עוד חזר.
תחזור למה שהיית, ככה. יפה. אתה חזור למה שהיית, מה
היית הפעם,
היית דתי.
יפה. אז קודם כל, אז לא הכרתי את התוספות הזה. וזה אחד הדברים העצובים, זה גם אני, המקרה הזה של הסיפור החרדי הזה. למה הסיפור החרדי הזה? כי ברור שהניחוח ממנו עולה באיזשהו רמז קטן, זה כולכם יכולים להיות גדולי ישראל ואתם רוצחים. כן? אז לכן...
אי אפשר לדעת. אי אפשר לדעת עוד שנמות, זה חלק מהעניין. בן אדם יכול... לחיות בסרט כל החיים שהוא הולך להיות גדול הדור, וזה לא הוא, מצד אחד, מצד שני. מה, אתה חושב שהרבי יצחק אלחנן הזה היה בטוח שזה משהו רע, או היה בטוח שזה משהו רע?
לא, לכן גם הוא היה בגדר אנוס, ולכן הוא גם קיבל הזדמנות נוספת. זאת אומרת, מה שאנחנו צריכים לבדוק את עצמנו זה בדיקה אחת בעצם. האם אנחנו עושים את כל מה שאנחנו מסוגלים לפי מדרגתנו עכשיו, או שאנחנו מכניסים את עצמנו לאיזה שהם תפיסות שמראש מקטינות אותנו, ולפעמים זה קשה. ולכן אני אומר, אחד הדברים, ולכן זה השיעור מהראשונים שאני מעביר לשיעור א', תצאו מהסרט שאתם לא מסוגלים, תצאו מהסרט של הפחד מלהיות בתחום הרוחני מוצלחים. זה, תצאו מהסרט. אם אתם לא תצאו מהסרט הזה, אתם יכולים להיות כאן 6 שנים, 7 שנים, 8 שנים בישיבה, ופול גז בניוטרל. אז זה הגזמה, פול גז בניוטרל. תהפכו להיות יותר ירי שמיים, יותר מתמידים, יותר אנשים עם חיבור פנימי לתורה, אמת. אבל בעצם יש איזו תקרת זכוכית שאתם יצרתם לעצמכם, שלעולם לא תצליחו לפרוץ אותה. וזה עצור. אבל מה אתה רוצה? הכישרון שלי לא מאפשר. אומר חובת התלמידים, תסתכלו בדף מקורות שהבאתי לכם, ולמה זה תתמקח למור, שכיוון שאין אתה מרגיש בך שום יתרון משאר הנערים, אי אפשר שתעלה, תתגדל ותתקדש. האם גם את עצם שאר הנערים אתה מכיר? האם תוכו של עצם נער ישראל אתה יודע? כשאנו מדברים אתה אליך, אין אנו יודעים עם מי מדברים, ואף אתה לא תדע מי אתה, ומה תהיה כשתגדל בעבודתו ובתורתו. אם צדיק וגאון אשר שמו ילך מקצה העולם ועד קצהו, או אפילו עשיר, עובד השם מופלג בתורה ויראה בעל צדקה גדול. זה יפה מאוד הכיוון של חובת התלמידים כאן. הוא אומר, שאני מדבר איתך על שאיפה לגדלות ולא להקטין את עצמך, זה לא דווקא בתחום התורה ויראת שמיים. בכלל, תתרגל להיות אדם גדול. ולכן אומר, זה רלוונטי גם לאותם חבר'ה שיושבים כאן, ובאמת לא מתאים להם לתחום התורני. התחום התורני מבחינתי כאן הוא אחד הסימנים המובהקים לחיסרון שלנו בשאיפה לגדלות. אדם נמצא 7 שנים בישיבה. זה נראה לי ממוצע פה באלון מורה, 6 שנים מינימום. נכון? אבל אפילו 7 שנים זה המצוי. ולרגע, ואתה רואה איך הוא לומד, ואתה מבין שבעצם מראש הוא ויתר לעצמו. והוא לא בטלן. אבל הוא פשוט עושה חצי ממה שהוא באמת מסוגל אליו. הוא אומר, ומה אני? אתה יודע, ככה זה המנהג. המנהג הולכים לישיבת אסתר, מתגייסים עם כולם. למה? לא חבל על הזמן שלך? אני אומר לחבר'ה בשיעור א', אומרים, עזבו, אתה לא תהיה דקה אחת יותר בישיבה ממה שתכננת. אבל איך השנים האלה נראות? אז הוא אומר, אני לא יודע מי אתה. אני רק יודע שיכול להיות שעומד כאן מולי אחד מהגדולים באומה, לכאן או לכאן. טוב לשמיים, טוב לבריות, אשר תפארת לעם ישראל כולו תהיה, וכל אב ואם וחי יתברכו למור לבניהם, ישמחה אלוהים כזה. כבר שמענו, גם שמענו מהרבה אנשים גדולי ישראל, שבקטנותם לא הכירו בהם שום יתרון על חבריהם, וכשהתמסרו לעבודתו התברך, גדלו והצליחו. דרך אגב, רבי נחמן מברסלב מספר על עצמו, שהכל היה לו קשה בתחילת הדרך. לא הצליח להבין כלום. אמרנו ריש לקיש, רבי עקיבא, רבי עקיבא, מי יתן לי תלמיד חכם, ושכנו כחמור, נשיכה ששוברת עצם, הנציב מוולוז'ין, היו מיואשים ממנו בתחילת דרכו. המערם שיק, אני חושב, שאומר, אני אבדוק שכתוב לי שאני לא הוציא על מישהו אחר את האמירה הקשה הזאת. הרמב״ם זה דבר מעניין, מתי הוא הספיק להיות לא מוכשר, אם בגיל 18 או 16 הוא כבר ידע את כל התורה וכל הפילוסופיה. שנייה אחת. טוב, אני לא רואה, אבל נראה לי זה העולם המערם שיק שאמר לעצמו שבילדותו היה לו ראש דלעת. ואנשים אומרים, אני לא מוכשר, הכרם יהושע, שמעתם על הכרם יהושע?
כן.
נכון, חי בזמננו, תלמיד חכם גדול, יש לו שיטה, למדתי עם השיטה שלו מופלאה, באמת, באמת עוזרת לזכור, במשך תקופה, והוא, הבן אדם יש לו איזשהו, אתה שואל אותו כמה פעמים מופיע בשס, משהו, אז יש לו איזה טאבלט מובנה ביד, הוא עושה כזה ככה, זה 87, כן, מופיע כאן, 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 וכאן משהו מבהיל, והוא אומר, בתחילת דרכי הייתי, אדם רואה בינוני, כן, ממש, אדם רואה, משהו כזה. אנחנו נוטים מאוד מאוד למסגר את עצמנו בגלל שהם כישרות מסוימים שיש. תחשבו שהיינו מגדלים את הילדים שלנו לפי להיות ריאלי. תגיד, מה אתה חושב שיצא מהילד שלך? שמע, לא יודע, אולי שהוא יהיה גדול, הוא יוכל לבנות ממש מגדל גדול. לא יודע, נראה לי כאילו, אבל קשה לי להאמין שהוא יצליח להיות מהנדס או רופא או משהו כזה. לא, אני מדבר איתו. לא יודע, אני עושה לו ככה, הוא צוחק. ואני מנסה לנהל אותו שיחה, לא, שלא תבינו נכון, לא שלא ניסיתי. במשך חודשיים למדתי את האורות. כלום, לא נכנס כלום. ילד בן 2. חשבתי שאתה יודע, 2 כבר בעולם. לפי מה אנחנו מגדלים את הילדים שלנו? אנחנו מחנכים את הילדים שלנו. לפי אמון מוחלט בעתיד שלהם. אם היינו מגדירים אותם לפי ההווה, המצב היה נוראי. מי שאמרתי לכם שאני אספר לכם עליו זה פרופסור אומן, שאחד הסיפורים שהוא סיפר בכנס של מחנכים לפני כמה שנים, הוא מספר את הסיפור הבא. בבית הספר התיכון שלי במנהטן קיימו מבחן פסיכוטכני. אמרו לי שלפי היכולת שלי אוכל להצליח בעתיד כנגר, מוסכניק או חשמלאי. שנקרא, האמינו בו, כמו שאתם שומעים. אמרו לי אז במפורש שאני לא מוצלח מספיק בשביל לעסוק בהוראה או במתמטיקה. לשמחתי לא ויתרתי. הלכתי עם האמת שלי. אבל אבחונים רבים הרסו את חייהם של תלמידים אחרים שוויתרו על החלומות שלהם. לנסות לפתור 100 שאלות ב-10 דקות, זה לא דבר שמעיד על חוכמה. עבדכם הנאמן, איתי מאוד. מבחנים, שאלות וכתיבת מכתבים לוקחים לי שבועות ארוכים. אני חושב לאט והולך לאט. ואולי זו הסיבה לציון הנמוך שקיבלתי במבחן הפסיכוטכניון. מאוד ייתכן שגם היום, כחתן פרס נובל, לא הייתי מצליח באותו מבחן. זאת אומרת, אנשים גם רגילים להשאות את הכישרונות שלהם לאנשים אחרים שהם חריפים, מבריקים וכו'. מי אמר את זה? אתם רואים את זה גם בימינו. יש רבנים או אנשים מבריקים בכלל בתחומים אחרים. אלה מומחים בכתיבה, אלה מומחים בדיבור. אלה מומחים גם וגם, אלה מומחים בלחנך ואלה בשיחות אישיות, אלה בחינוך בלתי פורמלי. למה אתה משווה את עצמך לפי קריטריונים מאוד מאוד יבשים? והוא מספר שמה שגרם לו בכל זאת להצליח להמשיך לשאוף, זה שני מורים שהאמינו בו, והעיבו עליו את התחומים, שזה תנ"ך וזה מתמטיקה וגיאומטריה בעיקר, וזה הפריח אותו. והמקום הזה בו אנחנו נוטים מההתחלה להקטין ולהנמיך, זה המקום שמפרק אותנו, מפרק אותנו מבחינה נפשית. זאת אומרת, נגיד את זה בצורה כזאת, אתם תגיעו באמת למה שאתם חולמים עליו. ואם אתם חולמים נמוך, אתם תגיעו נמוך. רגע, ואם אתם מבינים לחלום גבוה, אני בוודאי אצליח להגיע? לא, 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 גם חובת התלמידים כותב. אני לא מבטיח לך, אני לא אומר שאין חילוך בין הכישרונות. אני רק אומר שאם מראש אתה מקטין את הציפייה שלך מעצמך, חייב להיות שאתה תהיה קטן. ככה הרב נבנצל באחד השיחות שלו אומר, שימו לב, אנחנו מצווים, לעולם יאמר אדם, מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם, יצחק ויעקב. למה לא תגידו לעולם יאמר אדם, מתי יגיעו המעשי למעשי הרם שלי? נראה אותך קודם כל מגיע אליו, אחרי זה תדבר על אבות. אומר, לא נכון. בזכות שהחפץ חיים שאף להיות אברהם, יצחק ויעקב, נהיה חפץ חיים. אם הוא היה שואף להיות הרב שלו, אז תוריד כמה רמות למטה. אני אומר, אז אני אומר לך, אני משום, מה שנקרא, בדידי אב העובדה, אני אומר מה החוויה של חיי. החוויה של חיי שבזכות ששאפתי להיות הכי הרבה השאיפה הגדולה ביותר שיכולה להיות. אני היום חי בשלום עם עצמי. כי אני יודע שהמקום שבו אני נמצא זה לא בגלל ויתור עצמי. זה לא בגלל חינוך מנעוריי, כן.
אבל כולם שחקים קצת מחייך, כאילו, אני אומר, השאיפה הזאת להיות אברהם אבינו תיגמר ב-120.
וגם אז הוא לא הגיע.
וגם אז אני ארגיש עם עצמי שעדיין לא הספקתי. אני אומר לעצמי, אם אתה חיים בשלום עם עצמך עכשיו, אני רוצה להיות בשלום עם עצמי היום.
נכון?
אני רוצה להיות אברהם אבינו, וכל מה שעשיתי היום זה להיות...
זה נפלא, זה בדיוק מה שאני רוצה שאתה תהיה. אבל איך זה יקרה? על ידי זה שמתוך השאיפה הגדולה שלך, היום, אתה תנסה לעשות את המקסימום שאתה מסוגל, נכון להיום, אבל אתה לא תגיד, לזה בטוח אני לא אגיע. זה מה שאני רוצה.
אבל גם אתה, תשאלת, אולי התרפשנת, כמו שהרב אומר, שאת כולם דנים על הביטול תורה...
נכון, אבל לפחות אני לא חושב, אני מקווה, מה שנקרא, אולי... לא רוצה מוות קליני או משהו כזה, אולי אני אבוא את לכם עם עדכונים, חס וחלילה, כן? אבל לפחות לפי מה שאני יודע, אני מקווה מאוד שאני לא פספסתי באיכות. זאת אומרת, נכון, גם היום אני חוטא בביטול תורה. זאת אומרת, גם היום יש בי מקום שאני אולי מפספס ברמה בה אליה אני מסוגל להגיע, וזה חשבון נפש נוקב שלי עם עצמי, חד משמעית. אבל אני חי בשלום עם עצמי מבחינת הנתיב העקרוני שבחרתי. כי אני שנכנסתי לישיבה גבוהה, הדבר האחרון שחשבתי זה שיצא ממני רב. בסדר? ידעתי שאני עושה מסלול, לומד כמה שאני תורה, צבא וזה, ירא שמיים, אדם רציני, אבל לרגע אחד לא חשבתי. ואחד הדברים ששמחתי שהקדוש ברוך הוא פתח לפניי, זה שפתחתי את הנעילות המחשבתית שאיתה הגעתי. וזה החסד הגדול ביותר שאדם יכול לקוות אליו. לפתוח את הנעילות המחשבתית שבה אתה קלו. אחרי שאתה פתחת את הנעילות המחשבתית ואתה פתוח לחלומות נוספים, זה הדבר הנפלא ביותר שיכול להיות. הדבר הנפלא ביותר שיכול להיות. וזה ילווה אתכם בכל התחומים, זה חשוב לי להגיד. אני לא מדבר רק על שאיפה לגדלות בתחום הרוחני. אני מדבר על שאיפה לגדלות בעבודה שבה תרצו לעבוד. אני מדבר על שאיפה רוחנית, שאם באמת הגעתם ממקום שהוא פתוח, למסקנה המתבקשת שרוב האנשים כנראה יגיעו אליה, וזה בסדר גמור, שרוב היום אתה צריך לעבוד, וזה בסדר גמור, ואתה לא סוג ב', עד כמה אתה לא סוג ב', נראה בשבועות הקרובים בעזרת השם. אם זו המסקנה שהגעת אליה, למה אתה ממשיך לשאוף למקומות נמוכים מבחינה רוחנית? אין בעיה, רוב האנשים מתאים לך לעבוד. איך קביעות העיתים שלך לתורה נראית? האם אתה בכלל מאמין שאפשר להתקדם בעבודה רוחנית תוך כדי זה שאתה עובד רוב היום? איך המשפחה שלך נראית מבחינה תורנית? אנשים פשוט נשארים מאובנים מבחינה רוחנית בחיים שלהם.
אם מטרתנו בחיים היא להשיג יותר, אז באמת הדרך הזאת היא יותר משתלם. כי אני נשאף לרוץ יותר מהר. אני לא אצליח, אבל המטרה שהצבתי, אני משיג הרבה יותר. בסופו של יום אני עומד על קו הסיום, לא עמדתי במשימה שלי. אמנם יש לי תוצאה מאוד יפה.
לא, אבל זה לא המשימה שלך. אני אגיד את זה בצורה מאוד מובהקת. אז תקשיב. אתה מכיר מצווה שקוראים לה והלכת בדרכיו? מכיר. בדרכיו של מי? אה, הבנתי. זאת אומרת, אתה מנסה להיות אלוקים? אה, אופס, לא הצלחתי. תקלה? איזה פסה, ותבין, במשך שנים אני אומר, למה אני לא אלוהים? זה לא החוויה, נכון? ואף על פי כן, התורה מצווה אותך באופן מובהק, תשאף להיות כמו הקדוש ברוך הוא. זה חולני, זה מגלומני. למה? אבל, אז למה היא אומרת את זה? למה היא אומרת את הדבר הזה? לעולם יאמר אדם את היגו ומעשה למעשה אבותיו והמשחק ויעקב עוד אני איכשהו עיקלתי את זה. למה? כי הם אנשים גדולי עולם, אבל כביכול הם בני אדם, אני בן אדם. למה התורה מצווה אותך ציווי מובהק שהמטרה שלו להיות כמה שיותר כמו אלוקים, מתי שאתה יודע שזה שואף לאינסוף, אתה לעולם לא תהיה מסוגל להגיע לזה. כי בעצם אומרת שבזה שאתה תשאף לזה, אתה תהיה מי שאתה. ואתה לרגע אחד לא תחווה אכזבה בזה שאני לא אלוקים בעצמי. מבחינתי אני אגיד לך מה המטרה. מבחינתי המטרה היא שאתה שואף להרבה מעבר שאתה חושב שאתה מסוגל להגיע. כי המציאות מראה שאנחנו נוטים להקטין את עצמנו, דרך אגב, לא רק בתחום הרוחני. בתחום הרוחני אנחנו נמצאים בעוד מגבלה. כי ברגע שאתה חי בחברה דתית, שמעורבת מאוד בחברה הכללית, ושם מעריכים רק את ההצלחה החומרית, את הבעיה כפולה ומכופלת. אני אספר לכם שני סיפורים. סיפור אחד, שאולי כבר אמרתי לכם, אבל שנתתי הרצאה בישיבה תיכונית, שיחה, על חשיבות לימוד הגמרא. אני מסביר, חשיבות לימוד תורה בכלל, חשיבות לימוד הגמרא וזה. באמצע השיחה מרים תלמיד, הרב, סך הכל דברים טובים ומשכנעים, אבל שאלה פשוטה, מה הבעיה שאני בישיבה התיכונית אלמד רק את מקצועות החול, אעשה את זה כמו שצריך בשביל שאני אצליח בחיים, ואז בישיבה הגבוהה רק תורה. כזה מגרד בראש. מקרה עבוד. למה, מה כל כך הפריע לי במה שהוא אמר?
הצליח בחיים.
מה נקראת ההגדרה של הצלחה בחיים?
כסף, מה?
זאת אומרת, מקצוע נחשב וכסף כמה שיותר. זה כל כך ברור, אנחנו מתוכנתים לזה כבר. תחשבו מה זה שבן אדם הגיע לישיבה גבוהה, והוא אומר, ברור שהקדוש ברוך הוא צריך לתת לו איזה עצם. כי אחרי הכל הוא ברא אותי וחסדו עליי. אבל אני רוצה גם להצליח בחיים. איזה עצוב זה. עכשיו שוב, שאלה אמיתית. לא אם... עכשיו, מה אתם חושבים? כמו שאמרתי לכם, ההורים שלו לקחו אותו לשיחה לפני הישיבה התיכונית ואמרו לו, תשמע, אנחנו לוקחים אותך לישיבה תיכונית טובה, יש גמרא, יש זה, אבל בסוד, מה שנקרא להצליח בחיים, זה פשוט האווירה, אנחנו גדלים לתוך זה, אנחנו חיים את זה. מה שקובע זה מקצוע טוב, הצלחה, פרסום, ולכן כל השאלה כאן זה לא יעדים של תוצאות חיצוניות, זה הכנות בינך לבין עצמך. מגיע אליי בחור, לא מזמן יחסית, שיש לו חלום ללמוד רפואה, ואז הוא מתלבט מתי להתגייס, מתי לעזוב את הישיבה וכו' וכו'. ואחד הדיונים הנוקבים, אמרתי לו, תגיד, דמיין את עצמך בגיל 40. מהי הצלחה? מה אתה רוצה? איך אתה רוצה לראות את עצמך? ואז כמובן הוא אומר, אני לא יודע, מנהל מחלקה, אולי בתחום הזה והזה, וככה, הכל כזה נראה ורוד. לא יודע, תגיד, יש משהו בחלום שלך שהוא קשור ליראת שמיים, לכמה אני לומד תורה, לאיך המשפחה שלי נראית? משהו שם נמצא בכלל? למה אתה חושב שתגיע לשם? אז אני אומר לך, השאלה שלך היא מצוינת. מתי צריך להתגייס, מתי לעזוב את הישיבה? זו שאלה אמיתית. יכול להיות שהמסקנה שלי תהיה עכשיו. אבל בשלב שבו אתה נמצא, אני מרגיש שאין לי מי לדבר. כי בעצם אין כאן שני שיקולים. אתה לא מרגיש מצד אחד ומצד שני. יש לך פשוט ישיבה שהיא כרגע חונקת אותך מלהגיע לתכלית חייך. תגיד אחי, למה הגעת לעולם? מחזיר אותנו לשיעורים הראשונים. הגעת לכאן להיות עובד השם. חלק מעבודת השם, לכאורה, עדיין לא ביררנו את זה בצורה מלאה, זה גם לעשות טוב לאנשים דרך מקצוע שבו תעבוד. בסדר? בשבועות הקרובים יהיה ברור משמעותי על זה בדיוק. האם זה חלק מעבודת השם או שישו, כמו שאמרנו, בסדר, אל תשתגע. נראה בעזרת השם שכן, ונראה את המקורות רבים לזה. אבל אם המקום בכלל שעבודת השם תופסת אצלך, זה מקום שולי וצדדי, אני בכלל לא יכול לנהל איתך שיחה אמיתית של מה הדבר שנכון לך יותר לעשות. אתה פספסת את איך, מה היא נקראת הצלחה בחיים. ובעצם יש לנו שלושה גורמים, כמו שאמרנו, גורם אחד, אפילו את החומריות גס, אנחנו תמיד מעדיפים את הנתיב הקל, כי אנחנו בני אדם, ואנחנו מורכבים מחומר. דבר שני, אנחנו בעצם מקטינים את עצמנו באופן כללי, אנחנו לא מאמינים בעצמנו בכל התחומים. אנחנו גם בקפיצה על רגל אחת, אנחנו לא מבינים איזה כוחות יש בנו, ומה אנחנו אמורים לגלות. מה תגלה בסוף? אני לא יודע להגיד, אני רק יודע שגילית את מה שאתה ותחיה בשלום עם עצמך, ולא בגלל איזה חלומות כזה הזויים, אלא פשוט אתה אומר, אני מנסה הכל. לאט לאט אני מעצב את החלומות שלי. והדבר השלישי, שפלות עולם הרוח בציבור שלנו, כחלק מחברה כללית שהוא נמצא בתוכה. דרך אגב, לציבור החרדי יש בעיה אחרת. כשם שהקדוש ברוך הוא בוכה על מי שיכול ללמוד ולא לומד, אומרת הגמרא בחגיגה, ככה הוא בוכה על מי שלא יכול ללמוד ולומד. על מי שמכניס את עצמו לסד של חלומות שגם לא מתאים לו, גם זה גרוע מאוד. גם זה נוראי. אבל מי שיכול ללמוד ולא לומד, כי דבר השם בזה, וזה עצוב מאוד. וזה מה שהרב מחדד לנו בצורה כל כך חריפה ואומר, תחילה דינו של אדם זה על דברי תורה. האם הגעת לרף שאתה מסוגל להגיע אליו? אחרי זה בחרת נתיב, בסדר גמור. אבל האם בחרת את הנתיב שהיית אמור לבחור או שוויתרת לעצמך? ואני אומר, זה נכון גם לכם בזמן שאתם עוד בישיבה. זה נכון בין אם תהיו תלמידי חכמים, בין אם לא תהיו רבנים. תהיו תלמידי חכמים, אבל לא רבנים. זה נכון כי באיזה מדרגה אתה יוצא מהישיבה? איך אתה מסתכל על החיים שלך? כמה אתה שואף לקבוע עיתים לתורה ולהיות מחובר לתורה במהלך החיים שלך? כל המקום של הקטנת העני העצמי וזלזול בעולם הרוחני, זה ילווה אתכם כל החיים, זה בכלל לא מה שנימד תבחרו. לכן, זה לא שיעור רק שהוא רק לשיעור א', זה שיעור שכל הזמן אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו. האם אנחנו מקטינים את עצמנו שלא בצדק? האם אנחנו נותנים מספיק כבוד ומשמעות לעולם הרוח? האם אני נוטה לוויתור עצמי כי זה יותר קל? אז האדם שאומר, תן לי את הקביעות עיתים לתורה. תעזוב אותי עכשיו מתפיסת עולם תובענית של הקדוש ברוך הוא מדקדק מצדיקיו כחוט השערה. אני אומר, מה זה תעזוב אותי? אם אתה שגית בבחירה שלך, משמעות הדבר שפספסת את עצמך, פספסת את יהודך, חיית חיים שהם אינם שלך. אז תמיד אפשר להגיד אונס רחמנא פטרי. אם אדם באמת לא הייתה לו שום אפשרות, כמו שאתה אמרת, איך אני אדע? הנה, אתה עשית את כל מה שאתה מסוגל, פתחת את מחשבתך, צמת את הצלחה, את הערכה.
אתה נשמע בבחירות גם?
בוודאי שכן.
כי אני אומר בצורה הכי פשוטה, לא יודע מה לעשות, בחרתי כנראה, לא יודע איזה...
אז זו בדיוק השאלה, והתשובה היא שחלק מעשיית הדשמיה שלך זה לשמוע את השיעור הזה. זה באמת אני אומר, אז הנה זה חלק מההשגחה שלך אותי. וזה משמעותי, אנחנו באמת, חלק מהשיקולים שלנו זה איך אני בוחר את הבחירות שלי בחיים. זאת אומרת, בן אדם חושב שהוא בוחר, והוא מגלה הרבה פעמים שמי שבוחר בשבילו זו החברה שלו. שאני עברתי, לא זוכר אם סיפרתי לכם את זה, שעברתי באריאל... שיחה, ובין היתר דיברנו על הדברים האלה, אז אחד הדברים, ודיברנו על לחץ חברתי וכמה החברה משפיעה עלינו, ניגשת אליי סטודנטית בסוף השיעור, ובסוף הקורס לא אומרת לי, או שמה זה מפחיד, אז יש מצב שאני בחרתי את המקצוע שלי, כי בעצם המשפחה שלי דחפה אותי כל הזמן אליו. ואני אומר לה, נכון, יכול להיות. טוב שאת חושבת על זה, אבל אל תיבא לי, בוא נחשוב, טוב לך, לא טוב לך, וזה יכול לזה. אחרי, בסוף השיחה התברר שתכלס במקום טוב, היא שמחה בזה, אז מה, אמרתי לה, זה בסדר שעודדו אותך, לא כל לחץ חברתי הוא שלילי, השאלה אם טוב לך או לא טוב לך. אבל באמת, אנחנו צריכים להתחיל הרבה יותר לשאול את עצמנו שאלות, איך אנחנו בוחרים את הבחירות שלנו, והשאלה יותר משמעותית, אוקיי, אני היום איפה שאני נמצא. האם אני נותן שוב לעבר ולהווה לנהל לי את העתיד, או שאני מרשה לעצמי לשאוף לגדולות? מה זה לשאוף לגדולות? אני לא יודע. כל אחד כאן צריך בירור בינו לבין עצמו. עשה לך רב, קנה לך חבר, לחשוב על זה. אבל האם אנחנו באיזשהו פועלים, איזשהו כוח אינרציה כזה של, טוב, בסוף אני אפלט מהישיבה, כמו שדיברנו בתחילה. לא. יש לך אחריות אדירה, גם אם אתה הולך לעבוד רוב היום. זה בסדר גמור. באיזה מדרגה אתה יוצא? הרי הרב אומר כאן אמירה חריפה. אני מבין שתחילה דינו של אדם זה על דברי תורה במשמעות הזאת של, האם בחרת את הנתיב הנכון, כן או לא? אבל למה כל אדם, חלק מהאנשים שפספסו את הייעוד שלהם, הם אלה שצריכים לדון אותם קודם כל. נכון, הקדוש ברוך הוא לא מדקדק אם צריך כחוט השערה, אבל יכלת להגיע למדרגה הזאת. דרך אגב, הסבר מאוד יפה של הרב, מה זה, למה הקדוש ברוך הוא מדקדק אם צריך כחוט השערה? אז מה הוא אומר? אתם זוכרים בטח שלמדתם את זה עכשיו השבוע? מדקדק אם צריך כחוט השערה, כי הצדיק הוא באמת מרגיש את זה. מישהו, אדם פשוט, הוא לא מרגיש את השגיאות האלה, ולכן הוא בגדר אנוס רחמנא פטרי. אבל ידונו אותך בצורה נוקבת. האם יכולת להגיע למדרגה הזאת וויתרת? האם יכולת להגיע למדרגה הזאת ובחרת ממקום של נוחות או חוסר הערכה לעצמך או לעולם הרוח או לסיבות אחרות? על זה אי אפשר שלא לדון אותך. אז נכון, הקדוש ברוך הוא רחמיו על כל מעשיו, והוא קודם כל ידון אותך איזה דין עקרוני, ואת שאר הדברים הוא כבר ידון אותך לפי המדרגה שלך. ותחשבו מה זה, אם הוא ידן אותנו בדין על כל פרט ופרט, על זה שיכולת להיות ופספסת. זה היה דין נוראי. אז זה מה שהרב מסביר, שהקדוש ברוך הוא מרחם עלינו. אבל את הדין הבסיסי הזה, של האם בחרת בחירות נכונות, שלא נבוא מביטור עצמי ומחוסר הבנה, ומאמירה של, עזוב אותך, יש לי שתי אפשרויות, תן לי את האפשרות הנוחה והקלה, מה אני צריך להכניס את עצמי לזה? וכמו שאמרת בצדק, בכלל המחשבה הזאת של מה אני צריך להיות צדיק, שהקדוש ברוך הוא דקדק איתי כחוט השערה, זה גישה כל כך עצובה ורופסת, שהיא הופכת את כל החיים לא רוצה לקחת אחריות. מה אני צריך את הדבר, את הכאב ראש הזה? אני אומר, אבל אם זה אתה, ואם זה מה שאתה מסוגל להגיע אליו, איך אתה מסוגל לא להיות שם? למה בכסף אתה לא אומר את הדבר הזה? גם בכסף, מרבה נכסים, מרבה דאגה. למה? כי בעצם חברה שלמה עיצבה אותך להבין שזה שאיפה וזה מוגדר כהצלחה. ואם אנחנו נלמד יותר ויותר לעצב לנו באופן פנימי, וזו עבודה קשה ומורכבת, כי אתה צריך בעצם לשנות דפוסי התנהגות של חינוך לפעמים. חינוך לא של ההורים שלך דווקא, אלא של חברה שלמה שאתה גדל בה. אז פתאום אתה תראה שדברים שנראו לך כאיום, הופכים להיות הזדמנות. איזה יופי שאני אצליח להיות מחויב ביותר לימוד, ביותר עבודה רוחנית פנימית, ביותר הזדהות עם מה שבאמת נכון ומתאים לי. שאלות לפני שאני עושה איזשהו סיבוב? כן.
זה בעצם כל השאלה גם בסוף שאני אגיע למעלה, לא ישאלו אותי למה לא היית זה, למה לא הייתי אלישה.
בדיוק.
מעבר לזה, צריך להיזהר בקטע הזה של, במיוחד בדעת כל הסיפור הזה של, למשל ביטול תורה. אז כמו שלפני כן הוא אמר, על העניין הזה של כל היום אני כאילו שואל את עצמי, האם ביטלתי פה תורה והאם פה. מין סטרס כזה לא בריא, שאתה כל היום במאבקים מול עצמך, שאתה, וואי, יכולתי להספיק 100%, הספקתי רק 95%. אז מהמקום הזה נראה לי מאוד צריך להיזהר.
אמת הדבר. אני אתן לכם כלל החיים. כל דבר אתה צריך לדעת לפני מי אתה מדבר. ולפעמים ניגשים אליי תלמידים ואומרים לי, שמע, ככה וככה וזה, ואז אני רואה שהבן אדם, כמו שאמרתי, הוא מבטר לעצמו, ואני נותן לו בראש להתחזק. לפעמים מגיע אליי בן אדם, ואני רואה שהבן אדם, במחשבות אובססיביות, והוא כל הזמן עסוק בכמה הוא לא טוב וכמה זה, ואני אומר לו, אחי, שחרר, אתה בסדר גמור, וזה, תעשה לך לוז מעוברר יותר, ואתה צודק לגמרי, צריך להיזהר במחשבות אובססיביות, כמו שאמרתי, צריך להיזהר מאיזשהו מקום שאני שואף שואף וכל הזמן חי בהלקאה עצמית, וגם זה צריך להיזהר. פשוט צריך לדעת מול מי אתה מדבר. ומה הבעיה הנפוצה ביותר בציבור שלנו, ובישיבתנו נגיד ספציפית כאילו זה, שאנחנו לא שואפים מספיק.
יותר מדי שנים חייתי את
האידיאל
של מישהו אחר ולא
הייתה... או, בדיוק, למה? כי הוא חי בחקיינות, זאת הבעיה. הוא חי בחקיינות, הוא לרגע אחד לא היה קשוב לעולם הפנימי שלו. בהתחלה החקיינות הזאת בהתחלה נבעה שהוא שאף להיות פלוני. ובמהלך החיים, בהתחלה הוא חי בחקיינות של, אתה יודע מה הבעיה? זה אנשים שמה שמגדיר אותם זה החינוך שלהם. ואז בהתחלה, והם לא שומעים את הדברים האלה, ובהתחלה הוא חי בחקיינות של העולם החילוני, ואחרי זה הוא חי בחקיינות של העולם הדתי, ולו רגע אחד לא מפתח הקשבה עצמית. זו הבעיה הגדולה ביותר. וזה בן אדם שהוא לא שואף לגדולות, הוא פשוט שואף להיות ככה. וזה המקום, אין בו גמישות, אין בו גמישות, ואין בו התפתחות, ואין בו הקשבה עצמית, ואין בו שיחה וברור. זאת הבעיה הגדולה. אז אני רק אסכם. הרב אומר, על הגמרא בברכות, מי ראה אדם שאיסורים מגיעים עליו, יפשפש במעשיו. חיפש ולא מצא, יתלה בביטול תורה, ואם לא, איסורים של אהבה. ואני חושב שזו גמרא עמוקה מאוד שהרב גם מסביר עליה. קודם כל, מה זה פשפש ולא מצא? מישהו כאן אין לו חטאים? מה זה פשפש ולא מצא? מסביר נפש החיים, לא מצא עונש שהוא מתאים לחטא. הקדוש ברוך הוא מנסה לדבר איתנו דרך האיסורים שלנו. אז יש איסורים, תנסה למצוא קשר הגיוני או רוחני, אדם חטא, לא יודע, עשה עם היד שלו משהו לא טוב, קיבל מכה ביד, לא יודע, עשה עם הרגל שלו, קיבל... אז תנסה למצוא איזה קשר הגיוני, אבל הרבה פעמים הקשר הוא הרבה יותר פשוט. יש לך בעיות חינוך קשות עם הילד. למה זה קורה? למה? כי הזנחתם אותו, כי אתם בעבודה כל היום, אתם קרייריסטים, שכחתם את זה שגם אתם אמורים לחנך את הילדים, אז זה מה שנקרא, יתלב, יפשפש במעשיו. אולי יש קשר בין העונש, כלומר האיסורים שאתה חווה, לבין החטא. בסדר? אדם תקוע בדייטים, יכול להיות שזה ניסיון, אבל יכול להיות מאוד שיש כמה דברים בדפוסי ההתנהגות שתוקעים. בוא תבדוק, יפשפש במעשיו. שלב ב', פשפש ולא מצא. הוא רואה שבאמת אין איזה חטא שבגללו הוא נמצא מקום. יתלה בביטול תורה. וגם כאן, כמו שאפשר לפשפש במעשיו, אפשר לתלות את זה במדרגה מאוד מאוד חיצונית, תבדוק את המזוזות. מה תבדוק? שוב, הילד שלך במצב גרוע, הזוגיות שלך בקנטים. למה? כי אתה לא משקיע בזוגיות. מה תבדוק את המזוזות? בסדר לבדוק את המזוזות. אבל שוב, אל תבין את זה בצורה מיסטית. אז גם כאן, יתלה בביטול תורה, אפשר גם כאן להיות במקום האובססיבי. כנראה לא למדת מספיק. אתמול אני זוכר את הפטפוט שלך וזה. על זה מגיע לך. זה גם עבירה, בסדר. ואתה צריך להיות אמיתי עם עצמך, ולהשתדל להשתפר בזה כל הזמן. מה זה יתלה בביטול תורה? גם כאן. לא הדקה הזאת שלא למדת, לא למדת. אלא יתלה בביטול תורה זה, האם אתה בכלל במדרגת החיים שאתה אמור לחיות בה? יתלה בביטול תורה במשמעות העמוקה יותר. לדוגמה, תורת גלות, תורת ארץ ישראל. זה יתלה בביטול תורה באופן עמוק. אתה לא חי. מקום של ליבו חפץ. אדם לפעמים תרגל על כוח האינרציה. אדם לפעמים נמצא באיזה מסגרת מסוימת ולומד באיזה לוז מסוים. זה בכלל לא המקום שלך. יתלה בביטול תורה במשמעות העמוקה. האם אתה חי את תחילתו על דברי תורה? זה הכוונה. האם אתה חי במקום מסוים שהתורה אמורה להוביל אותך אליו, ובגלל שאתה ויתרת לעצמך, אתה לא שם. אז זה לא איזה איסורים במשמעות הזאת שהם באים לתת לך בראש, אלא הפוך, הם מנסים להצמיח אותך, כמו שהרב מסביר כאן בפסקה בעינייה, להצמיח אותך ולפצות על ההצמחה הרוחנית שאתה היית אמור לעשות לעצמך ולא הצלחת. פשפש ולא מצא. זאת אומרת שגם בתורה הוא רואה שהוא לא ויתר לעצמו, והוא חי באיזה שלמות והרמוניה, וצריך הכל הוא דורש מעצמו. בסדר, פה ושם הוא בן אדם. אז זה ייסורים של אהבה. זה אומר שזה כבר ניסיון. שהקדוש ברוך הוא מנסה להצמיח אותו בדברים שהמעשים שלו והתורה, המדרגה הרוחנית שלו, באמת לא יכולים להגיע אליו. וזו דוגמה אחרת ששמעתי מאיזה פסיכולוג, מגיעה אל האמא ואומרת, הבן שלי, בן 17, לא עושה מה שאני אומרת לו, לא משתף אותי איפה הוא נמצא עם חברים שלו. זה, מה עשיתי? מה חטאתי? אז מה אותו פסיכולוג, אדם מיוחד, אומר, זה חוסר הבנה בין חטא לבין ניסיון. זה מה שאמור לקרות בגיל ההתבגרות. לא חטאת בשום דבר. זה אומר שהוא מתפתח בצורה בריאה. כמובן, איך אנחנו מגיבים לאותו ניסיון, זו שאלה. ויש אנשים שמבלבלים בין חטא לניסיון לכיוון ההפוך, כמו שאמרתי לכם. אחי, יש לך בעיה בזוגיות כי אתה מפקיר אותה, כי אתה לא... זה, יש לך בעיה בחינוך ילדים, זה, יש לך בעיה בלימוד, לא, אין לי סיפוק בלימוד. יכול להיות שזה ניסיון, יכול להיות שזה סימן אלוקי, אבל יכול להיות מאוד שגם משהו לא עובד באופן בו אתה, בו אתה פועל. זאת, לא להתבלבל. וכאן אני חושב שהחידוש המשמעותי שמבחינתי, בו אני רוצה לסכם, יתלה בביטול תורה. מה הכוונה? לא ביטול תורה דקדקני אובססיבי. האם אתה תואם בנפש את המדרגה הרוחנית בה אתה אמור להיות, או שאתה מקטין את עצמך? מקטין את עצמך בישיבה, מקטין את עצמך בעבודה שבה אתה צריך לעסוק ולעבוד בהמשך, מקטין את עצמך במדרגה הרוחנית בה אתה צריך להיות תוך כדי עבודה או תוך כדי הישיבה וכו' וכו'. האם אתה מתפתח, או האם אתה מאובן? האם אתה פועל מתוך הקשבה פנימית או מכוח האינרציה? אלה השאלות שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו. וכל זה היה הכנה לפעם הבאה. בפעמים הבאות אנחנו נראה כמה עבודה זה לכתחילה. זה לא יפתור אותך לרגע אחד מלשאול את השאלות הנוקבות בינך לבין עצמך. האם אני בוחר בזה, האם אני נותן גושפנקה לחיים שלי שגם ככה רציתי לחיות אותם, או שאני מחפש באמת מה נכון לי, מה טוב לי, בדיבור כנה ביני לבין עצמי, ביני לבין הקדוש ברוך הוא. ממקום שלא עסוק לא בוויתור ולא באובססיביות, אלא עסוק בצמיחה אמיתית של החיים אותם אני רוצה לחיות. תחילת דיננו זה על דברי תורה. לא כי הקדוש ברוך הוא תופס אותך בקטנות. כי הוא דורש ממך, אתה יכולת להגיע לפסגה מסוימת ואתה לא שם? חבל שאתה לא שם. היית אנוס? אל תדאג, הכל יהיה בסדר. הקדוש ברוך הוא לא מחפש אותך בקטנות. אבל ויתרת לעצמך? חבל. וכל הדברים האלה לא נאמרו על העבר, אלא נאמרו רק מכאן ולאבא. לא משנה מה תעשו בחיים, המקומות האלה, כמו שאמרתי, של חינוך שהכווין אותך למקום מסוים, של נטייה לנוחות ושל חוסר אמון בכוחות שנתמונים בי, ילוו אתכם בכל החיים, כי הם חלק מהמין האנושי. כולנו מחונכים בדרך מסוימת, כולנו נוטים במקום מסוים לנוחות, וכולנו נוטים לזלזל בדברים מסוימים שאנחנו לא התרגלנו לחשוב שהם חשובים. אז הלוואי בעזרת השם, שמתוך העמדה הזאת של הבחירה בנתיב הנכון, אז אנחנו נוכל להעצים כמה שיותר את המקום של עבודה לכתחילה, ובעזרת השם שבחירותינו יהיו נכונות, ושמחות, ושלבות, ושמחות בתהליך, שם השם נעשה ונצליח.